אנו בסיפור חיי רבי נתן. ישרו חג שמחת תורה שנת תקס"ח 1807. זמן קצר בלבד עבר מאז שרבנו שב ממסעו המפורסם לזסלב, וכבר הוא מזדרז לצאת לעוד מסע לעיר למברג. טרם הנסיעה המזורזת ביקש רבנו מרבי נתן את העתקו של הספר ליקוטי מורן, מבלי לומר לו שכוונתו להדפיסו בלמברג. דבר זה לא עלה כלל על דעת רבי נתן, מכיוון שעד עכשיו הזהיר רבנו תדיר את מקורביו לא לגלות את תורותיו לזרים, ומה פתאום עכשיו רבנו הולך להדפיס את זה. אותם הסוחרים הנגידים, חסידי רבנו, שהיו אמורים לקחת את רבי נתן למעליב לפני הסוכות, כמו שסיפרנו, הטרמפ שהיה לו למעליב, שהם חזרו בם, הסכימו עכשיו לקחת את רבי נתן לשם, אחרי שיסעו ללוות את רבנו עד העיר קרסני, באומרם לרבי נתן שהוא ייסע עם אחד העגלות הנוסעות לקרסני, ושם ייפגשו עמו ויקחו אותו למעליף, לבית חותנו. אשתו הייתה שם, אשתו החולה. אולם רבנו נסע בחיפזון עם הסוחרים, בהשאירו את כל העגלות המלוות מאחוריו. עגלות אלה התעגבו מעט ולא יצאו לדרך מיד. רבי נתן הצטער, כי חשב שכבר לא יוכל להשיג את רבנו בקרסני, שם של כפר, כפי שהוא כותב, והיה לי צער גדול, כי נחשפתי מאוד, אולי אזכה לסבוע שמחות, ראיית פניו הקדושים, ואולי אזכה לשמוע עוד איזה דיבור מפיו הקדוש. על כן היה לי צער גדול מהעיכוב, והשם יתברך עזר לי, ונסעתי אחריו ולא יכולתי להשיג העגלות שלו. ומחמת הבעלה, שכחתי התיבה עם הכתבים שלי בדרך, בקהילת קודש, פיצ'רה, שם של כפר, והוכרחנו לשלוח אחריהם, והחזירו לי בדרך, במקום שעמדנו לפוש, ומצאתי את רבנו ז"ל, ולא דיבר עמי כלל. ותכף כשבאתי לכפר שעמד שם, אחר שעה קלה נסע משם, כי הוא בא לשם מגבר. ואני הייתי מוכרח להתעכב שם, ליתן מספו לסוסים. יש לציין את גודל דבקותו והתקשרותו של רבי נתן ללא גבול לרבנו, כי הרי זה עתה היה כמה שבועות אצלו ודיבר עמו הרבה מאוד, כפי שהוא עצמו מציין, ועל פי כן היה לו רווח גדול מאוד, עוד ראייה של פניו הקדושים, עוד דיבור קדוש מפיו, וכאשר חשש שעלול הוא שלא יפגוש את רבנו, הצטער צעריו על כך, כפי שהוא ממשיך לתאר. ואחר כך אומר רבי נתן, נסעתי משם, והייתי גם כן נבעל ונחפז, מחמת שלא יכולתי להשיגו, ובתוך כך פנה היום והגיע הלילה. והיה רפש וטיט, ונסענו לאט. והייתי מתיירא, אולי נסע רבנו זה לאיזה אכסניה בסוד, ואיש לא ידע הכנו. ובבוקר ייסע לדרכו, ולא אזכה לראותו. על כן הייתי טרוד בצער ונחפז מאוד. אחר כך, איזה שעה בלילה, באתי לקהילת קודש קרסני, ונודע לי מיד האכסניה שלו, כי שם לא הסתיר עצמו, וידעו כל בני העיר ממנו. ובאתי למקום האכסניה שלו, ובתחילה לא קירב אותי כלל. אחר סעודת הלילה נכנסתי אליו לחדרו, ועוד שאר אנשי שלומנו עמדו לפניו. ענה ואמר לי, רבי נתן, על מה אתה במראה שחורה? אולי אתה מתחרט על מה שהתחלת? זאת אומרת, מה שהתחלת, את כל ההתקרבות לרבנו, למה אתה עם פרצוף כזה? ועמדתי נכלם ומתבייש, ועניתי בשפה רפה, לא, אני לא מתחרט על מה שהתחלתי. ענה רבנו ואמר לי, אם כן, על מה אתה במראה שחורה? ישבתי לו שאני רוצה להיות איש כשר. ענה ואמר לי רבנו, אם כן, אתה רוצה להיות איש כשר, אז מה לך לדאוג? הלא כל העולם יגיעים ותורחים בשבילך. זה נוסע לברסלה, עיר בגרמניה, זה נוסע לכאן, הכל בשבילך. כי צריך אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. כשאני נבראתי לשמש את קוני, ואתה יש לך רצון כזה להיות איש כשר, לעבוד את השם, אז כל העולם עובד בשבילך. אז מה אתה עצוב? והחיה אותי מאוד בדבריו הקדושים האלה, ואז נפתח פי ודיברתי לפניו ואמרתי לו, רבנו, הייתי סבור שלא אראה אתכם עוד היום. והנה זכיתי לראותכם ולדבר עמכם. אמר לי רבנו, אנחנו צריכים בוודאי לראות עצמנו, ועוד אנחנו עתידים לראות זה עם זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. וחזר עניין זה כמה וכמה פעמים, והבטיח לי מרחוק שזכה להתראות עמו פנים בפנים כמה וכמה פעמים לעולמי עד ולנצח נצחים. כך בבוקר כותב רבי נתן, עמד רבנו בזריזות ולא רצה לדבר עוד עם שום אדם ונסע בזריזות מיד, ואנחנו עדיין היה בוער ליבנו לחזור ולהסביע עינינו בראיית פניו הקדושים ולשמוע עוד דיבורים מפיו הקדוש, והוא נסע במהירות מאכסניה, ואני התחלתי לרדוף אחר העגלה, אף על פי שבוודאי קשה להשיג ברגליים עגליים סוסים חזקים, אף על פי כן אמרתי והיא מה הרוצה, אולי יסבב השם יתברך שיזכה להשיג העגלה, וכן היה, שרצתי אחרי העגלה כברת ארץ, ואחר כך הגיעו לאיזה הר, והורידו את העגלה במדרון, לאט כנהוג, ואחר כך עברו איזה גשר, ושם הקדים עצמו אחד מאנשי שלומנו, ועמד שם כדי לחזור ולהתראות פנים עם פנים עם רבנו, כי ידע שרבנו זה לא ירצה לדבר עמו באכסניה, אז כן הוא רץ לגשר הזה, המקום ששם העגלה צריכה לעצור קצת, כדי לדבר עם רבנו, ככה עשה אותו תלמיד. על כן הקדים עצמו לשם, ומחמת זה התעכב רבנו זל מעט שם כשהוא מדבר איתו. אז רבי נתן ניצל את העיכוב הזה כדי להגיע אל העגלה. וגם מחמת עיכובה מההר והגשר, על ידי זה עיסקתי אותם וחזרתי ובאתי לפני הדרת קדושתו זל. וחברי רבי נפתלי כשראה שאני רץ אחרי רבנו, גם הוא רץ אחריי, ובא גם כן לפני רבנו, ועמדנו שם לפניו, אנחנו שלושה, והסביר לנו פנים. אמנה ואמר רבנו, מה אתם רוצים? או שאברך אתכם, או שהוא אמר לכם תורה. עניתי ואמרתי, הברכה תברכו אותנו עם יוצא השם כשתחזרו לביתכם, אך תורה תאמרו לנו מיד, כי ידעתי שאם לא נשמע מיד הוא הפסד שאינו חוזר, על כן בהרתי שיאמר תורה. רבנו הסכים. ומיד אמר את המשך התורה הזמרה שהתחיל בשמיני עצרת. ענה ואמר רבנו, אספר לכם על מה אני נוסע. ואז גילה לנו הסוד מהצדיקים, שכל אחד בונה משכן, זה כתוב הדבר הזה בהמשך תורה רש פי ב', שאותה התחיל רבנו בשמיני עצרת, עכשיו הוא המשך את התורה. ואחר כך אמר המשך התורה מעניין הבל פיהם של תינוקות של בית רבם ומעניין המשכנות שבונים הרועים, הצדיקים, שזה מרמז על סוד הנסיעה שלו, והוא דבר נפלא ונשגב להבין מרחוק עד איכן נגע סוד נסיעותיו של רבנו. כל נסיעה שלו היה בה איזה סוד, זה לא היו נסיעות לטייל. וכשסיים התורה כותב רבי נתן, קיבלתי רשות ונשקתיו בידו, וכן חברי רבי נפתלי אחריי קיבל רשות ונשקו בידו, ואז נסע מאיתנו לדרכו ללמברג, ואנחנו רצנו אחריו, וכל זמן שראיתי בעיניי את העגלה רצתי אחריו עד שהתעלמה מעיניי, ואז חזרתי, ועדיין לא התפללתי שחרית, והיינו רחוקים מהעיר, והזמין לנו השם יתברך עגלה שהלכה לעיר, וחזרנו עמה לעיר והתפללנו ברוך השם שגמל אימי הסדון הנצח וזיקני לכל זה. גלנט שם עתה פעמיו חזרה למעליף. שם פגש בחמי וחמותו שקיבלו אותו בפנים זועפות. הן על עצם נסיעתו לברסלב ובמיוחד מסיבת השאירו את אשתו לבדה. כנזכר, הלתה אז אנושות והייתה בסכנת חיים, אשר משום כך נאלצו בני העיר לטפל בה. והיה רעש גדול בעיר על כך. רבי דוד צבי, המיב, הרה פה מאוד עליו, ואילו למורנת היו מחשבות אחרות לגמרי, כפי שהוא מתבטא וכותב, אם חותני היה יודע חלק מאלף ממה ששמעתי ופעלתי באלו הימים, שזכיתי להסתופף בצל קדושת רבנו ז"ל, היה בוודאי מסכים על נסיעתי, והיה מנשק כפות רגליי, כי עד רבה, מה שנשארה ביתו, היא זוגתי בחיים, הכל היה בכוח התפילות של רבנו ז"ל ותורתו הקדושה, ועשה לה טובה גדולה. 8 חודשים התעכב רבנו בלמברג, ולא חזר לביתו לברסלב עד אמצע הקיץ, של אותה שנה. וכל אותו זמן לא זכו החסידים לחסות בצילו, כפי שכותב רבי נתן, באבונותינו הרבים איבדנו בשנה הזאת התורות של שבת חנוכה ושבועות, כי לא זכינו לבוא אליו לקהילת קודש למברג. בתקופה האחרונה נשמעו לו פעם מפי רבנו רמזים שונים אודות רצונו להדפיס את ספרו ליקוטי מוהר"ן, אשר בו ירוכזו תורותיו שאמר בהזדמנויות שונות ולהפיצו בישראל, שכאמור עד הנה לא הסכים רבנו שאחד שאינו נמנה על חסידיו יביט בספר. עניין זה קיבל משנה תוקף עם יציאתו החפוזה ללמברג. כפי שכותב רבי נתן, בישרו חג של שמחת תורה הזדרז רבנו מאוד לנסוע ללמברג, עד שלא היה לו זמן לדבר עמי, ולקח מאיתי את הספר של התורות שלו שהיו כתובים אצלי, שנקרא ליקוטי מוהר"ן. לא ידעתי אז מה כוונתו בזה, כי עדיין לא גילה לשום אדם שרצונו להדפיס ספרו. אדרבה, תמיד היה דרכו להזהיר, לבלי לגלות תורתו לאחרים שאינם מאנשי שלומנו. רבי נפתלי שביקר אצל רבנו בלמברג שב באמצע החורף משם ובישר לחברו רבי נתן שרבנו עומד להדפיס ספרו הקדוש. החשק להפיץ את תורת רבנו בעולם התלהט מאוד בלב שני התלמידים הנאמנים הללו, ובכל לב חפצו לקיים מיד רצון רבנו. רצון חברי רבי נפתלי היה, כותב רבי נתן, שיסע לנמרוב ומשם יסע עמו ללמברג כדי לעסוק בהדפסה. ובעוונותיי הרבים לא יכולתי לנסוע מעוצם ריבוי המניעות שלי מכל הצדדים. ואף על פי שכבר זכיתי לשבר כמה מניעות, אף על פי כן מניעות אלה לנסוע לדרך רחוקה כזאת ללמברג, לא זכיתי לשוברם, אך תכף התחלתי לחשוב מחשבות בעניין ההדפסה, והתחלתי לסדר הקדמה ושער לליקוטי מוהר"ן. כאמור, בעת ההיא סבל רבנו מאוד ממחלתו הנוראה, באותה עת הגיעה שמועה לא טובה לחסידי ברסלב, כי רבנו הסתלק בלמברג. כפי שמורנת מתבטא, אחר כך נשמע שרבנו הסתלק שם בלמברג, ובוודאי היה לי צער עד כלות הנפש, אך הבנתי שהוא שקר. אחר כך כותב רבי נתן, קודם פורים באה עגלה בשבילי מברסלב, שיסע לשם לעסוק בתיקון הספר, ששלח רבנו ז"ל מלמברג איש אחד, שידפיס אותו במדינה זאת, בעיר הזאת. ובאתי פה לברסלב בפורים, ונודע לי שרבנו ז"ל ברוך השם בחיים, והיינו שמחים בשמחת פורים מאוד, ואני עסקתי בתיקון הספר, וסידרתי הכל על נכון. לאחר שסודר העניין היטב, והאיש שרבנו שלח אותו להדפיס הספר נסע לאוסטריה, לעסוק בהדפסה, שב רבי נתן לאשתו ולמשפחתו במהלים. Thank you. האיש שנבחר על ידי רבנו לצאת אצל צדיקי הדור ההוא ולהראות להם את הליקוטי מורן כדי שיתנו לו הסכמה עליו, היה חסיד שנקרא רבי זלמן הקטן. רבי זלמן קיבל על עצמו את השליחות הקדושה, ותחילה נסע לאחד מגדולי צדיקי הדור, הלא הוא הרב הקדוש רבי יעקב יצחק החוזה מלובלין. כן, אליו הוא נסע ראשון לקבל הסכמה לליקוטי מורן. כידוע, כשכותבים ספרים, אז צריך לקבל הסכמה מצדיקי הדור, אי אפשר לכתוב ספר בלי הסכמות. מורנת ורבי נפתלי, בשומעם כי רבי זלמן הקטן נוסע לחוזה מלובלין, מסרו בידו פתקאות שימסור אותם לחוזה, שיתפלל עליהם. לפלא, כשנמסרו הפתקאות לחוזה, שיבח יותר את הפתקה של רבי נפתלי על פני הפתקה של רבי נתן. כשסיפרו את הדבר לרבנו, שהחוזה מלובלין שיבח את הפתקה של נפתלי יותר מרבי נתן, אמר רבנו, אמנם עיניים צופיות לו לחוזה, אבל הוא חוזה באשר הוא שם. זה מה שרבנו אמר. יש פה הסבר, לא מחייב, אבל יש פה הסבר, להסביר את דברי רבנו שאמר, אמנם עיניים צופיות לו לחוזה, אבל הוא חוזה באשר הוא שם. אז ההסבר פה אומר, כי הסיבה ששיבח את פתקתו של רבי נפתלי יותר, היא מפני שבעת קריאת הפתקאות ישן רבי נתן, ורבי נפתלי היה אז בתפילה. בין פורים לפסח של אותה שנה תקס"ח, שעה עדיין רבנו בלמברג, מצב בריאותו הידרדר מאוד, באותה העת התרחש הסיפור הנורא משריפת ספרו הנקרא הספר הנשרף. רבי נתן מתאר כל פרטי הסיפור הנורא באריכות בספר חיי מורן. כותב רבי נתן, בלמברג, בין פורים לפסח בשנת תקס"ח. הלך רבנו אל חדר מיוחד ובכה הרבה מאוד שם. וקרא לרבי שמעון, תלמידו, ודמעתו על חייו. ונאנח רבנו ואמר, אין עם מי להתייעץ. וסיפר לו רבי שמעון, מעניין באשר שיש לו ספר בביתו, שאיבד את אשתו ובניו בשביל זה. כאמור לרבנו, אשתו נפטרה, שני בניו נפטרו, ועוד בת. אז רבנו אומר לרבי שמעון, שהוא איבד את אשתו ובניו, בשביל שהוא כתב את הספר הזה, ששם הוא גילה סודות עצומים. כי נסתלקו עבור זה. הוא מסר נפשו על זה. ועכשיו הוא לא יודע מה לעשות, אומר רבנו. והעניין הוא, מה הוא לא יודע מה לעשות? כי ראה שמוכרח הוא עצמו עכשיו להסתלק מהעולם, בגלל הספר. אך אם ישרוף את הספר, יוכל לחיות, להמשיך לחיות. על כן היה רבנו מסופק ולא ידע לתת עצה מנפשו, מה לעשות? לשרוף את הספר או להשאיר את הספר ולהיפטר מהעולם. כי עצר לו מאוד לשרוף זה הספר הקדוש והנורא מאוד, אשר מסר נפשו על זה. השיב לו רבי שמעון, בוודאי, אם יש איזו סברה שחייכם תלוי בזה, בוודאי טוב יותר לשרוף את הספר, כדי שתישארו בחיים. השיב לו רבנו, על כל פנים, זה לא אומר שהוא יחיה הרבה, יתארך הזמן בוודאי קצת. זה לא כאילו... היינו, אם ישרוף זה הספר, על כל פנים יהיה לו אורכה לחיות בעולם עוד איזה זמן, אבל אף על פי כן צר לי מאוד לשורפו. רבנו התלבט מאוד בעצמו וחזר כמה פעמים והדגיש את איסוריו הקשים מהתלבטויותיו בעניין שהחיים ומוות תלויים בו. תוך כדי השיחה נכנס הרופא, ורבי שמעון סיפר לו על צערו הקשה של רבנו, רבנו קיבל בלית ברירה את דעתו של רבי שמעון, וכה אמר לו, אם כן, איפה הלך המפתח של הקמדה, ארון, ולך מהרה, חושה אל תעמוד. סתם זורק שאלה, תחשבו על זה. העצה של רבי שמעון הייתה לשרוף את הספר. אחרי זה חי רבנו עוד שנתיים. שמבין את הגודל של הליקוטי מוהר"ן, ופה הם מתארים שהספר הזה פי אי אפשר לתאר כמה וכמה מעל הליקוטי מוהר"ן, אז תבינו איזה הפסד זה לעולם. כן, איפה אומר רבנו לרבי שמעון, קח את המפתח של הקמדה שלי ולך מהרה, חושה אל תעמוד, וסקור עגלה לברסלב ואל יעצרך גשם והשלג. פה מדובר מלמברג, זה כמה מאות קילומטר. ואל יעצרך גשם והשלג ורוץ מהרה, חושה לברסלב, ותבוא לשם ותיקח שני ספרים, אחד מונח בקמדה בארון של רבנו, והשני מונח בתוך תיבה של ביתי עדל. זה הספר השני שרבי נתן העתיק. ותיקח אותם ותשרוף אותם. וכותב רבי נתן, שני הספרים היו אחד, כי אחד מעותק מחברו. רבי נתן מציין כי העתקה הייתה על ידו, שזכיתי להעתיק אצלו, אך תכף אחרי שהעתקתיו לקח שניהם. היינו ספר כתיבת ידו הקדושה של רבנו, והספר שאני העתקתי, ותמנם שניהם אצלו, ואלו שני הספרים שציווה לשרוף, את שניהם הוא ציווה לשרוף. והזהיר רבנו את רבי שמעון מאוד, לבא לי חכם בזה, היינו שלא יתחכם לשנות דבריו, לבלי לשרוף איזה עניין ולגונזו אצלו, רק יקיים דבריו בזריזות גדול. ותכף הלך רבי שמעון בזריזות גדול ושכר עגלה לברסלב לבית רבנו ז"ל, ובבואו לדשיב, שהיא סמוכה לברסלב, נפל רבי שמעון פתאום והוטל על ערס דוויים, ולא היה יכול לקום. והבין שהוא מעשה בעל דבר שרוצה למונעו מלקיים דברי רבנו. כידוע לנו שעל כל מה שציווה רבנו לעשות, יש על זה אלפים ורבבות מניעות גדולות מאוד. בפרט על דבר כזה, שחיי רבנו תלויים בזה. וציווה רבי שמעון להניח אותו על עגלה, לנסוע לברסלב, איכשהו, ככה, על האלונקה. וייסע לברסלב כל עוד נפשו בו, והיה מצפה רק שיבוא לברסלב, שאוכל על כל פנים לצוות לאחרים שישרפו את הספרים. וכן היה שהניחו אותו על העגלה ונסע לשם. ובבואו לברסלב חזר תכף לאיתנו ועברי כבתחילה, ולקח שני הספרים ושרפם. רבי נתן מתבטא בכאב אז על שריפת הספרים. אמנם מוכרחים היו לעשות כן, כמו שביקש רבנו, אבל כותב רבי נתן, הבל על מה שנאבד. וכך הוא כותב, אוי לנו, שלא זכינו שישאר אור הגדול של הספר הזה. ובאבנותינו הרבים גזרו עליו מן השמיים לסופו. ואמר רבנו זל, שזה הספר לא יהיה עוד בעולם, הבל על דאבדין. ובאבנותינו הרבים, אבדה שאינה חוזרת. עוד כותב רבי נתן על גדולתו נשגבה של הספר, ועוצם קדושת ונוראות של זה הספר, אי אפשר לדבר מזה כלל. ואם היה נשאר זה הספר בעולם, היו רואים גדולת רבנו עין בעין. ואמר רבי נתן עוד, שרבנו אמר שזה הספר בהכרח לסורפו. וזה הספר ליקוטי מורן התפשט בעולם. פסח נולד לרבי נתן בן. הברית התקיימה בשביעי של פסח ונקרא שמו בישראל יצחק. רבי נתן חפץ שחמיו רבי דוד צבי יהיה הסנדק, אך מחמת חולשתו הרבה שתקפה אותו לא היה בכוחו לבוא לבית הכנסת להיות סנדק. רבי דוד צבי נתבקש לישיבה של מעלה פחות מחודש ימים לאחר מכן יוטט אייר, כשרבי נתן נמצא סמוך למיטתו בעת שנפרד מהעולם הזה. רבי נתן מציין זאת בצער. הר פסח נפטר לעולמו, חותני הגאון הצדיק, זכר צדיק לברכה, ביום ב' י"ט אייר, ואני עמדתי בשעת יציאת נשמתו. רבי נתן נשאר במעליב עד אמצע חודש תמוז. הוא נשאר שם עד שהגיעה אליו הבשורה בשבת פרשת בלק, שרבנו כבר שב לביתו בברסלב בשלום. שמחתו לא ידע אז גבול, כפי שהוא מבטא בספרו את שמחתו, ותחי רוחי ממש, השתבח שמו יתברך לעד ולנצח על כל החסד הנפלא והנורא הזה שעשה עמנו ועם כל העולם, מה שזכינו שחזר רבנו בחיים מלמברג, שלא על פי דרך הטבע כלל, כאשר אמרו הרופאים שאי אפשר לו לחיות, כי אם חודש אחד, ואי אפשר לו לנסוע את כל הדרך הזאת, והשם יתברך עשה ניסים עצומים ונפלאים, וחזר לביתו בשלום, וחי אחר כך בנס שנתיים וקצת יותר. אלו שתי השנים היו שנים קדושות במיוחד, שבהם השפיע רבנו לתלמידיו הרבה יותר תורה וחוכמה משאר השנים, כמו שכותב רבי נתן. באלו השנים החיה אותנו מאוד מאוד וגילה תורות ושיחות ומעשיות נפלאות ונוראות, אשר אין דוגמתם. ובגודל הלישותו בלי שיעור באלו השנים אשר כמעט ונגבע בכל יום ויום. אבל פי כן, עסק עמנו ועם כל העולמות בתיקונים נפלאים יותר מתחילה. אשר לדעתי, כל ההשערה שנשאר ממנו עמנו איזו התגלות מהשגות דעתו הנורא, הכל היה בכוח הפעולות של אותם השנים האחרונות, כפי שאני מבין מרחוק, התברך שמו לעד, על כל הטובה הזאת. והנה תכף כשזכיתי לשמוע בשורה הטובה הזאת, שבא רבנו מלמברג, כותב רבי נתן, זירסתי עצמי ונסעתי מיד לפה לברסלב, ובאתי לכאן על שבת קודש, וזכיתי לקבל פניו הקדושים, והיה חלוש מאוד מאוד. אך אף על פי כן היה לנו לנחמה ולמשיבת נפש, מה שעל כל פנים בא בחיים לכאן. רבי נתן ישב אצל רבנו כעשרה ימים, ואחר כך שב לנמרוב להכין את חזרתו הגבועה עם משפחתו לשם, לעיר נמרוב, אחרי שחמיב כבר נפטר. וכותב רבי נתן, והנה השם יתברך מסבב סיבות ומכין מצעדי גבר, ועתה הגיע עת ברחמיו הנפלאים להוציאני מהגלות מקהילת קודש מהליב, ולהזירני לביתי לנמרוב, להיות סמוך וקרוב לרבנו זל. נמרוב וברסלב קרובות, שני הכפרים קרובים. ותכף הכנתי לי דירה בנמרוב, וחזרתי למהלוב להביא את אשתו, ואתה נתרצת חמותי וזוגתי תחיה ברצון חזק לחזור לנמרוב, מהמת כמה טעמים, מהמת שנפטר חותני זל, וגם מהמת שהיא הייתה חולה כמה פעמים במהלוב, הכן הזדרזה מאוד יותר ממני לחזור לנמרוב. ויצאתי ממהליב אחר תשעה באב, ובאתי לביתי לקהילת קודש נמרוב לשלום, ברוך השם, אשר עזרני עד הנה לחזור למקומי בשלום, להיות סמוך לרבנו זל. ועל ידי זה שמעתי הרבה תורות ושיחות ומעשיות בעצמי, מפיו הקדוש, וכתבתים על הספר תהילה לאל. שחזר רבנו מלמברג, אמר פעם אחד לרבי יודל, אספר לך מה החולת שלי, זכות אבות לא יספיק על רפואת החולת. כן, ליקוטי מורן רבנו אומר, על ידי נפילת האמונה לא עוזר זכות אבות, לא עוזר רפואות, לא עוזר תפילה. כנראה שרבנו עבר את הניסיון של אברהם אבינו, ניסיון באמונה. וכמובן אחר כך הוא תיקן זאת, כמו שהראינו בשיעורים הקודמים, ציינו את המקורות לזה, שרבנו עשה את התיקון. אז הוא מספר לרבי יודל, אספר לך מהחולת שלי, זכות אבות לא יספיק על רפואת החולת. רק בדבר אחד בטחתי קצת, על שכמה אנשים החזרתי אותם למותיו. השיב לו רבי יודל, אמת הדבר שהחזרת למותיו, כי ידעתי שרבי נתן בוודאי יהיה צדיק. השיב לו רבנו, מה אתה אומר? רבי נתן יהיה צדיק? רבי נתן כבר צדיק. התואר צדיק אצל רבנו אינו כהפלגה בעלמה. בתואר זה נכלל בעל מדרגה גדול שכבר זכה לבטל גמרי עד מידותיו הרעות. ובכן, שיחה זו בה הגדיר רבנו תלמידו רבי נתן כצדיק, נאמרה כשרבי נתן היה בן 28 שנים בלבד. 6 שנים כבר עברו מאז התקרב לרבנו. רבי נתן היה שקוע כל כולו בלימודיו ובעבודת השם באופן נעלה ביותר, וכן עסק בכתיבת תורות רבנו וגם תורות וחידושי עצמו. אך כמעט ולא נשאר לנו בכתב על חייו של רבי נתן עצמו מתקופה זו, כי מאז שנתקרב לרבנו היה ממעט לדבר על התקדמותו העצמית, את כל חייו הקדיש למען רבו בהפצת דעתו הקדושה בעולם. ורק על זה היה שופך את עתו. שהוא עצמו בטל ומבוטל לגמרי, כאילו אינו קיים כלל. לפני כן, היה תמיד מיוסר בדעתו ובלתי מיושב כל צורכו, וכל הלך מחשבותיו וכתיבתו הייתה סביב התקדמותו ותעלותו בעבודת השם. אך מאז התקרב לרבנו, החל רבנו להכשיר אותו לתפקידו של יהושע התלמיד, ורבי נתן היה אכן התלמיד הטוב ביותר שהתבטל כל כולו לרבנו, כך שכל כוחותיו יפנה לכיוון רבנו, כאשר על עצמו אינו כותב כי אם מעט מאוד. בטרם יצא רבנו את ביתו לנסוע ללמברג, ניסה לטעות על קנקנו של רבי נתן ושאל אותו לפתע, רבי נתן, אולי אתה מתחרט על כל מה שעשית עד עכשיו? תשובתו של רבי נתן הייתה לא. ואתה עם שובו מלמברג, הסתיימה תקופה של קרוב לשנתיים, בהם היה רבי נתן מרוחק ממקום מושבו של רבנו. בתחילת שנות גלותו במעליב הייתה נסיעה לברסלב די קשה עליו כנל. לאחר מכן כשרבנו נסע לזסלב, קשתה עליו עוד יותר הנסיעה לרבנו, ואילו כשרבנו עשה את נסיעתו הגדולה למברג, כבר נמנע כליל מרבי נתן לנסוע אליו. וכל אותו זמן נחשף רבי נתן, השתוקק והתגעגע להיות אצל רבנו. הוא חיפש תמיד הזדמנויות לשוחח עמו ולקלוט לקרבו מן האור הגדול. הוא הצטער מאוד על כך, אולם בעיקר נבע צערו מכך, כפי שהוא עצמו מתבטא, שכל מה שעבר על רבנו בלמברג אין מי שידע לספר, כי לא זכיתי להיות אצלו אפילו פעם אחת בלמברג. ובעוונותינו הרבים, איבדנו בשנה הזאת התורות של שבת חנוכה ושבועות. אובדן שתי תורות הוא הדבר אשר צייר את רבי נתן. הגם שהוא כבר שמע הרבה מאוד, ועוד עתיד לשמוע, אולם לתלמיד המסור והנאמן הזה נחשב אובדן שתי תורות כעבדה קשה שאינה חוזרת. כמו שרבנו הציע לרבי נתן, טרם שיצא ללמברג, שיבחר בין ברכה לתורה, ורבי נתן בוחר מיד בתורה. כי ידעתי שאם לא נשמע מיד, הוא פסדה שלא תחזור. פעם אחת מספר רבי נתן, עמדנו לפניו בלילה, ודיברנו עמו הרבה מכמה וכמה תורות שגילה לפנינו, והייתי מפליג לפניו עוצם שבח הפלגת חידושיו, וכן כמה וכמה תורות, כי כל תורה היא חידוש נפלא ומופלג מאוד מאוד, שתכלה הנפש מעוצם ערבות הפלגת החידוש למי שזוכה לעיין בהם באמת. והיינו מדברים הרבה מזה. ורבנו אמר, ברוך השם, היא סחורה יפה מאוד מאוד התורה שלו. וטוב היה שיהיה לחנות משרת טוב ויפה, שיכול להניח ולקפל ולסדר כל חתיכת סחורה יפה עם הקצה לחוץ. כדרך המשרתים המובחרים שמקבלים את הסחורה ומניחים קצה לחוץ כדי שיראה הקונה בבוא תכף מהות יופי הסחורה. וכשיבוא אחד לקנות איזה סחורה, יוכל המשרת לחטוף מיד בזריזות את אותו מין סחורה שצריך הקונה, ויפתח אותה במהירות לפני הקונה, וימראה לו מיד עוד יפי פאר הסחורה הטובה הזאת. ונמשל מובן שצריכים אחד שיהיה בקיע היטב מאוד בכל תורותיו שגילה, שיוכל לסדר כל תורה יפה יפה עם הקצה לחוץ, וכשיבוא אחד ירצה להתקרב ולדבר מתורתו, יוכל להושיט לו מיד איזה תורה שהוא צריך כפי עניינו, כי כל תורותיו של רבנו הם כלליות גדול מאוד מאוד, שיכולים למצוא בהם מה שצריך כל אחד ואחד, רק צריכים אחד שיהיה בקיא בהם היטב היטב, שיוכל להושיט לכל אחד ואחד מה שצריך באותה עת, והבן השאר מאליך, כותב רבי נתן. ואותו משרת היה רבי נתן. כל מה שנאמר דברי המשל והנמשל מכוונים היו אליו מאוד. הוא הבין וידע ערכה של כל סחורה של רבנו. הוא הבין בטבעה של כל תורה את הדרך והעצה המיוחדת השייכת אליה. והוא היה הבקיא שיכול להושיט לכל אחד מה שצריך באותה עת. לכן מובן מאוד גודל צערו של רבי נתן באובדן שתי התורות. כי התורות שנאמרו בשעת הקהל הן נוראות ונפלאות, ויכולים להחיות נפשות רבות מאוד. וכל תורה שנאבדה היא אבדה נצחית, כי אם לא התגלתה היא עלולה להישאר צפונה לעולם. לקראת סוף הקיץ של שנת תקס"ח 1808, בסמוך לראש השנה הסתיימה ההדפסה של החלק הראשון של ליקוטי מוהר"ן. 1,000 ספרים נתפסו אז בעיר אוסטרה. כשהביאו את הספרים לרבנו, נענה רבנו ואמר, כי התחלת דגאולה. כמו שהוא אמר, רבי נתן, גמרתי ואגמור. הודפסו 1,000 ספרים, זה התחלת הגאולה. כי התורות של רבנו גואלות את העולם. לאט לאט הן מתפרסמות, בכל מקום היום מדברים מהתורות של רבנו, לומדים את התורות של רבנו, בארץ ובעולם, אצל היהודים ואצל הגויים. יש מי שעושה מזה סדנאות, יש מי שעושה מזה פסיכולוגיה, יש מי שעושה מזה אפילו, שמעתי תורות, שומרים מתוך רבנו תורות, איך לשמור על הבריאות, מה לאכול וכל הדיאטות, זה עוד דבר שמצאו בתוך רבנו, שאנשים עושים סדנאות של רפואה משלימה עם התורות של רבנו. התחלת דגאולה, התורה של רבנו מתפשטת בעולם ותגאל את העולם. רבנו הוסיף ואמר, שמאחר שהוא כבר נתפס, צריכים ללמוד אותו עד שיהיה שגור בעל פה. ובאמת, כל מי שמקורב לרבנו, שיחזיק את הספר הזה, יקיים בו והגית בו יומם ולילה. בין אם אתה מבין, בין אם אתה לא מבין. תקרא ותקרא ותקרא את הספר. כל עוד, כל מילה היא מדויקת. מלאה קדושה, כל מילה שאתה מקשיב, אפילו שאתה לא מבין, כל מילה שאתה מקשיב היא נכנסת למוח. זו תרופה, תרופה לנפש. אז באמת כדאי, במקום לבזבז את הזמן בלשבת ולדמיין דמיונות, לנצל את הזמן. עוד תורה ועוד תורה. לקרוא ולקרוא, כמו שרבנו אמר, עד שיהיה שגור בעל פה. רבנו הפליג מאוד בזכותו של רבי נתן, שחלקו היה רב בספר, כמו שכותב בו רבי נתן, ענה ואמר לי, ועם זה אין אתה רשאי להחיות את עצמך. אתה לא מחיה את עצמך, רבי נתן, עם זה שיש פה 1,000 ספרים, שיש לך חלק גדול בספר. היינו בספר ליקוטי מוהר"ן שלו, שנתפס אז באותה עת. והעריך רבנו בשיחה זאת קצת ואמר שכל הספר הוא שלי, שאם לא הייתי לא היה ספר בעולם. והסביר לי הדבר שכן הוא, שכל הספר נעשה על ידי. ואמר לי, מעט אתה יודע מעוצם מעלת גדולת הספר וקדושתו, ויותר מזה ראוי לך להאמין. רבי נתן, אתה מעט מבין בספר הזה, בגדלות הספר הזה, במעלתו, אבל מה שאתה לא מבין, תאמין שהספר הזה גדול, גדול, גדול. כי הספר הזה, ליקוטי מוהר"ן, הולך לגאול את העולם. ואמר לי, הלא נתפסו 1,000 ספרים, וכל ספר בא לידי כמה אנשים. היינו שראוי לי להחיות את עצמי שזכיתי לזכות את הרבים בזכות כזה. גם שלא בפניי דיבר עם כמה אנשים שיש לי חלק גדול בספר. רבנו סיים באומרו, שאם לא הוא, רבי נתן, לא היה לכם אפילו עלה אחד מהספר. Oh, בתקופה זו של סוף הקיץ סתיו קוף סמך ח' לאחר שכננה כבר ברבנו המחלה שממנה הסתלק, היה יוצא לטייל לעתים קרובות, כפי שמתאר רבי נתן, אחר שבא מלמברג נסע על פי רוב לטייל מהמת עוצם הלישותו. בנסיעות אלו לטיול שמענו כמה וכמה תורות נפלאות ונוראות. תוך כדי טיולים אלה גילה רבנו את התורה הנוראה על הפסוק והיה עשה לעולה. ליקוטי מוהר"ן, תניינה, סימן י"ב. בתורה הזו מובא אחד מעיקרי דרכו של רבנו להתחזק בכל המצבים, ואפילו אם שקע האדם בעמקי הטומאה חס ושלום, יכול להתקרב אל השם על ידי שיזעק ויחפש תמיד היה מקום כבודו. גם במקומות המתונפים שנופל האדם, איפה שהוא לא נמצא, משם תצעק אל השם, היה מקום כבודו. אני יודע שמלוא כל הארץ כבודך, ואתה נמצא גם במקומות האלה, אבל תצעק, היה מקום כבודו, לא רואים אותך פה, רימונו של עולם, במקומות האלה של הנפילה. עניין זה היה משמש בסיס לכתבי רבי נתן, ומהיסודות עליהם מושתת כל עניין רבנו כידוע, כפי שמורנת כותב על התורה הזו, והיא עמוקה מאוד מאוד, ומחיה נפשות מעמקי שאול תחתיות מאוד מאוד להיותם לחיי עולם. או אז, בעודם מטיילים על פני השדה, פנה רבנו ואמר לרבי נתן, צריכים לחבר עוד ספר אחד, שינאה ויפה עוד יותר מהראשון, ותורה זו, י"ב, היה עשה לעולה, היא תהיה התורה הראשונה של הספר השני. כן, אנחנו מתכוונים לליקוטי מוהר"ן חלק א' חלק ב', ובזה חיזק אותי ביותר לעסוק בזריזות והתאמצות לכתוב כל חידושיו הקדושים, וכן היה עד שזכיתי לחבר מחידושיו ספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן תניינה, ליקוטי מוהר"ן השני. על ההבדל בין שני החלקים של ליקוטי מוהר"ן כותב רבי נתן, זאת אומרת, ליקוטי מוהר"ן השני נכתב בשנתיים האחרונות של חיי רבנו. על ההבדל בין שני החלקים של ליקוטי מוהר"ן כותב רבי נתן, מיום שבא מלמברג הוכרחתי להתייגע בכמה הגיעות לכתוב בעצמי כל חידושיו, כי מקודם שהיה בלמברג היו כמה חידושים שרבנו כתב אותם בעצמו, וגם כל התורות כתבתים לפניו. אבל אחר שבא מלמברג לא כתב בעצמו דבר, ולא כתבתי לפניו כלל בשעת שהוא אמר תורה. רק היה לי כמה הגיעות קודם שכתבתי תורותיו שלא בפניו, ובפרט התורות הארוכות שאמר בזמנים גבוהים לקיבוץ, כמו ראש השנה, שבת חנוכה ושבועות, שנאמרו בעריכות נפלאה בהמשך גדול מאוד. מעניינת היא התבטאותו של רבי נתן על תורות אלו, והשם יתברך עזרני, שהעזתי פניי נגדו, והתרחתיו שיחזור עמי רוב המשך הדברים מהתורות, אחר שאמרם ברבים. כן, העזתי פנים, אומר רבי נתן, אחרי שהוא אמר את השיעור ברבים, נכנסתי אליו לחדר, וביקשתי ממנו שיחזור איתי על כמה דברים מהתורות, ואחר כך כתבתים שלא בפניו, ואחר כך הבאתי לפניו את מה שכתבתי, והראיתים לו והודבו בעיניו בעזרת השם, וכל מה שעברו מניעות קודם שכתבתי כל תורה ותורה אי אפשר לספר. רבי נתן מבטא את השמחה על הופעת הליקוטי מוהר"ן ועל הזכייה הגדולה שנפלה בחלקו לכתוב את התורות, והוא כותב ככה, ראו עינינו ושמח ליבנו והאירו פני תבל ונתחלקו ביעקב, בין אנשי שלומנו בכל העולם, ברוך הנותן להיף כוח, שעזרני בדרכיו הנפלאים לכתוב על הספר תורות כאלה, ברוך המקים מאפר דל לזכות, לזכות לקבץ ולכתוב דברים נוראים כאלה, דברים שכיסה עתיק יומין, לזכות בהם את הרבים לדורי דורות, ברוך הוא מבורך שמו תמיד לעולם ועת. בסוף אותו קיץ מסר רבנו למקורביו את החלק השני של הספר המידות, שנקרא ספר האלף בית. רבי נתן לא היה אז בברסלב, אולם כעבור זמן מסרו לו את הכתבים, ולאחר מכן נתן לו רבנו עוד כתבים מאותו ספר. רבי נתן סידר אותם וערך אותם, רבנו שיבח מאוד את החלק השני של ספר המידות, ואמר שכל דבר ודבר מהם הם השגות גבוהות מאוד מאוד. ספר המידות, גם זה ספר שכדאי לעבור עליו, הלוך ושוב, הלוך ושוב, וזה ספר נעים לקרוא אותו. ממש פסקאות קטנות, שורות שורות, א' ב'. כמו החדשות, שאתם שומעים ברדיו את החדשות, הנה, משם. בסוף שנת תף קוף סמך ח' מספר רבי נתן, אחר שבא רבנו מלמברג לפה, הביא לו איש אחד, השוחט מטפליק. כיסא נפלא שעשה בעצמו ביופי ואומנות גדול, הכיסא הזה נמצא היום בירושלים, בתוך הארון הזכוכית, בכניסה, במאה השערים, בכניסה לבית כנסת, לישיבה של ברסלב שמה. כיסא שהוא עשה אותה באומנות, חצי שנה עבד עליה, על הכיסא הזה. השוחט מטפליק, אז הוא הביא לרבנו מתנה את הכיסא הזה. ואז בסמוך, אחר כך, סיפר רבנו המראה הנוראה שראה שהביאו לו כיסא. ואני לא זכיתי להיות אצלו בשעה שסיפר זאת המעשה, ולא שמעתיה מפיו הקדוש, רק מפי חברי. כן, רבי נתן אומר שכשהוא הביאו לו את הכיסא, רבנו אחרי זה סיפר, מראה או בחלום או מראה בעקיד, שזה כעין נבואה, שרבנו סיפר את הסיפור הזה, שרבי נפתלי, לא, רבי נפתלי סיפר לרבי נתן את הסיפור, רבי נתן לא היה אז, והמעשה הזאת נפלא, אומר רבי נתן, ותכף נספר את המעשה הזה. כותב בחיי מאורן, סימן פי דלת, מה שסיפר קודם ראש השנה, תף קוף סמך תת, סוף קיץ תף קוף סמך חת, ובאותה עת הביא לו השוחט מטפליק כיסא נפלאה. וסמוך לזה סיפר זאת רבנו, שראה במראה או בחלום שהביאו לו כיסא. ככה הוא ראה רבנו, או במראה, מראה זה בהקיץ, או בחלום. הוא לא יודע לספר רבי נתן איך זה היה הסיפור הזה. אז הוא סיפר שראה כיסא, רבנו מספר, והיה אש סביבה. והלכו כל העולם, אנשים ונשים וטף, לראות את הכיסא הזה. הכיסא היה נפלא, והוא רואה מלא אנשים הולכים לראות את הכיסא. וכשחזרו משם, אז תכף התקשרו זה עם זה ונעשה שידוכים ביניהם. כל אחד מצא את בת זוגו והתחתנו. מלא אנשים הלכו לכיסא, ככה רבנו רואה. וכשהם חזרו מהכיסא, פתאום נעשה שידוכים והתחתנו. וגם כל מנהיגי הדור, כולם הלכו לראות את הכיסא. ושאלתי, כן, רבנו עוד לא הגיע לכיסא, רק הוא שמע. שאלתי, כמה היא רחוקה מפה? הכיסא כמה רחוק מפה? ומפני מה תכף נעשו שידוכים כשחזרו מהכיסא? ככה הוא שאל. והלכתי והקפתי סביבם ללך לשם, כי הכיסא הרי מסביב לכיסא היו המונים, מלא אנשים. אז הוא הקיף מסביב, חיפש דרך להגיע אל הכיסא דרך האנשים. והקפתי סביבם ללך שם. ושמעתי שהולך ובא ראש השנה. והייתי מסופק אם להזור לביתי או להתעכב שם, אצל הכיסא. כי מגיע ראש השנה, הוא צריך להזור לתלמידים, לעשות את ראש השנה. אז הוא היה מסופק רבנו, האם להזור לראש השנה או להישאר פה אצל הכיסא. והייתי נבוך בדעתי, ואמרתי בליבי, איך אשאר בכאן על ראש השנה? כי אני צריך להיות איתם בראש השנה עם התלמידים. אבל אמרתי בדעתי, לפי הגוף ההלוש שיש לי כרגע, למה לי לעזור? איך אני אעזור עכשיו עם כל החולשה שלי לעזור לעיר? והייתי שם, נשארתי אצל הכיסא. ובאתי לכיסא וראיתי שם ראש השנה, אצל הכיסא. ראש השנה ממש. וכן, ראיתי יום כיפור, יום כיפור ממש. וכן סוכות, סוכות ממש. גם שמעתי שהיו צועקים את הפסוק, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט. וברחו כולם. עם כל מנהיגי הדור, כולם ברחו. מה זה הצעקה הזאת ששמע רבנו? חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. חודשכם ומועדכם זה ראש השנה. מועד שהוא נמצא בראש חודש. המועד שנמצא בראש חודש זה ראש השנה. שהוא בראש חודש תשרה. אז שניתי, אני שונא את הראש השנה שלכם. כך הוא שומע את הפסוק הזה. למה? מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט. פה רבנו מגלה בהקשר של כמה תורות בליקוטי מוהר"ן, שיחות של רבנו, שרבנו אמר, ברגע שאדם יושב ודן את חברו, מה זה דן? מדבר על מישהו, בזה הוא דן אותו, והוא עושה ראש השנה. ראש השנה זה יום הדין. ברגע שאדם יושב לדבר על מישהו, הוא עושה לו ראש השנה לבן אדם הזה, שהוא מדבר עליו. וצריך להבין את זה. בתורה קופיות ג' רבנו מזכיר את המעשה של הבעל שם טוב, המעשה של האורח שסיפר, שלפני שדנים את האדם, מביאים את כל המכרים שלו, שהם ישפטו אותו, הם ידונו אותו. ושואלים אותם, מה דעתכם? הוא עושה ככה וככה, מה הדין? ואף אחד לא יודע שהוא הדיין ושואלים אותו. הוא שומע חדשות והוא שומע סיפורים, וזה סיפר לו ככה, והוא סיפר לחבר שעשה ככה, ואנחנו כל הזמן דנים. או, איך עשה דבר כזה? לא מתבייש, מגיע לו ככה. בן אדם אמר דבר כזה, גמרנו, שפט את הבן אדם בדין. וממש... ממש ידונו אותו כפי שפסק האדם. כל אחד מאיתנו הוא שופט, הוא מוציא מילה מהפה על מישהו, ככה דנים אותו. אז פה רבנו שמע את הצעקה הזאת, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שונא את הראש השנה שאתם עושים. מה לכם לדון את העולם? אתם דנים את העולם, וכל העולם נראה בגיהנום הזה, כי כולם דנים את כולם. אין אחד שהוא לא שופט. אין אחד שישמע משהו ולא יגיד ככה, וזה לא בסדר, וזה כן בסדר, וככה לא מתנגים, וכך כולנו בקטע הזה, שכל אחד שופט השני. והדין הזה מתפשט בעולם. אתה דן את מישהו, ואז הוא מסכן. הוא סובל עכשיו מהדין ששפט אותו. והוא גם דן אותך, אז אתה סובל, וזה סובל, וכולם סובלים. אז הוא שומע, חודשכם, מועדכם, שנאה נפשית, תפסיקו לדון אחד את השני. מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט. תנו לראש השנה שהקדוש ברוך הוא ישפוט. ורבנו אומר בתורה א', בחלק ב', בליקוטי מוהר"ן, חז"ל אמרו, אל תדון את חברך עד שתהיה במקומו. רבנו אומר, מי יכול להיות במקומו? רק הקדוש ברוך הוא. אז רק לקדוש ברוך הוא יש זכות לדון. וגם הצדיק שיודע ללמד זכות על כל אחד ואחד, הוא יכול לעשות ראש השנה ולדון את העולם. לכן כל העולם תלוי בראש השנה שלי, אומר רבנו, כי אני אחד שיכול ללמד זכות על כל העולם, לכן אני יכול לעשות ראש השנה. ולא אתם, כי מועדיכם, חודשיכם ומועדיכם, אמר הקדוש ברוך הוא, שנאה נפשי, לא יכול לסבול את ראש השנה שאתם עושים, שדנים אחד את השני. תתחילו ללמד זכות אחד על השני, לדבר טוב אחד על השני, למצוא נקודות טובות אחד בשני. למה אין אחד שאין בו תערובת של טוב ורע? למה אתם מדגישים את הצד השלילי דווקא? תדגישו את הצד החיובי, כמו שרבינו אמר אותו, הרשפי בית, על זה די זה, שאתה דן אותו לכף זכות, אתה מוציא אותו באמת, מכף חובה לכף זכות. ולהפך, להפך, אם אתה דן אותו לכף חובה, אתה מכניס אותו לכף חובה, והוא מכניס אותך, וכולם נמצאים בכף חובה. וכששמעו את הצעקה הזאת, ראש השנה בעצמו ישפוט, ברחו כולם, עם כל מנהיגי הדור, כולם ברחו. וראיתי שם שהחקוק על הכיסא כל הצורות של כל בוראי עולם. וראיתי שם שהחקוק על הכיסא כל הצורות של כל ברואי העולם. הכיסא זה רומז לשכינה, כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. שורשי הנשמות, כל ישראל נמצאים שם. כל ברואי העולם, כל הצורות של כל ברואי העולם, כי כל הנשמות נולדים מהשכינה, חלק אלוה ממעל. וכל אחד היה חקוק עם בת זוגו אצלו. והכיסא רואים את התמונה של האיש והאישה, בת זוגו. בשביל זה נעשים תכף שידוכים. כשכולם הלכו לכיסא וראו את הכיסא, חזרו מיד מהשידוכים. למה כל אחד כבר קלט מי הבת זוג שלו. הוא לא הולך לחפש, הנה ראיתי אותה. כי כל אחד מצא שם וראה את בת זוגו. מאחר, אומר רבנו שבימים הקודמים למדתי, כל זה בתוך המראה. רבנו ראה את כל המראה הזה. מאחר שבימים הקודמים למדתי, נפל בדעתי שהפסוק בדניאל, בארמית, קרסיה שביבין דינור, ראשי תיבות שת חן. על ידי הכיסא נעשים שידוכים. כן, מי שדבוק בכיסא, בשורשי הנשמות. אחד שיודע לדון לכף זכות, כמו שאומר בתורה א', הוא יכול להיות שת חן. גם קרסיה, ראשי תיבות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות. ועל כן בשמיני עצרת, אחרי סוכות, זיווג עד המטרוניטה. הזיווג של השכינה. מטרוניטה זה המלכה, שכינה. כן, הכיסא. זאת השכינה, שורשי הנשמות. זיווג של המטרוניטה זה זיווג של קודש הבריחו שכינתה. הקדוש ברוך הוא עם נשמות ישראל. זה זיווג שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא משפיע חוכמה, שכל, נשמות, לבת זוגתו, ישראל, שנקראת בת הזוג של הקדוש ברוך הוא. ושאלתי, אומר רבנו, מה יהיה פרנסתי? אמרו לי שיהיה שטחן. והאש הקיף סביבו, סביב הכיסא. כי באמת, בראש השנה, היא טובה גדולה. כי הוא מועד שלבנה מתכסה בו. שעל זה נאמר, אביא עליי כפרה. ראש השנה הוא בראש חודש. בראש חודש זה הזמן שהלבנה מתכסה. שעל זה נאמר, הגמרא אומרת שקדוש ברוך הוא אמר, אביאו עליי כפרה על שמיעתי את הירח, את הלבנה. הלבנה מרמזת לאמונה. שקדוש ברוך הוא מעטת אותה. שהאמונה היא גודלת ומתמלאת כמו לבנה בשלמות אצל כל אדם. ואחרי זה היא יורדת, 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 עד לאפס, זה שוב פעם עולה. זה המצב שהקדוש ברוך הוא עשה עד לעתיד לבוא, שהיה אור הלבנה כאור החמה, ואז האמונה לא תהיה במצב כזה שהיא תרד. אבל בינתיים אנחנו במצב הזה. אז כשהקדוש ברוך הוא עשה את זה, זאת אומרת, הביא את המצב הזה שהאמונה תרד, עד למטה, זאת הסיבה שאדם עושה עבירות, כי האמונה נופלת לו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הביאו עליי כפרה, עשיתי, אני מבקש סליחה, שמעטתי את הירח, מעטתי את האמונה. רבנו אומר, זה טובה גדולה בשבילנו, כי אנחנו גם יכולים לבקש סליחה, הנה, אם הקדוש ברוך הוא אומר, תביאו עליי כפרה, תעיתי כביכול, שמעטתי את הלבנה, שזה הסיבה שאתם נופלים באמונה וקורה מה שקורה, אז אנחנו גם כן, יש לנו פנים לבוא לבקש כפרה בראש השנה. בראש השנה זאת הסיבה שהוא נפל בראש חודש, כי בראש חודש מתכסה הלבנה, וזה הזמן שקדוש ברוך הוא אומר, אני מבקש סליחה. היין כל זה בתורה תקעו בחודש שופר, ואיבן השם אלוקים את הצלע, מדבר משורשן שמות הכלולים בכיסא, כן, זה סימן א' בלכותי מורן תניינה, היין שם היטב כל התורה, כי הוא פירוש על המעשה. תורה א' בחלק ב' בלכותי מורן היא הפירוש של המעשה הזה שרבנו ראה. כי זאת התורה נאמרה בראש השנה שאחר זה הסיפור, והדברים סתומים ונעלמים מאוד. גם חסר קצת, כי לא נכתב בשלמות. בפעם אחת דיבר רבנו מהמעשיות, והזכיר אז עניין זה, מקשר המעשה הזאת עם התורה הנ"ל, תורה א' עם המעשה של הכיסא. כמה נורא ונפלא ונשגב מאוד העניין הזה למי שיש לו לב להבין. ואז אמר, אם אין אתם שמחים, איני יודע מה לכם. כלומר, שראוי לנו לשמוח על כל פנים מאוד תמיד, שזכינו לטעום אורות נוראות כאלה. ואחר שסיפר המעשה הזאת, אמר שאתם יכולים לומר עליה תורה כל ימי חייכם, וגער בנו על שאיננו שמחים, ואמר שראוי לנו לשמוח מאוד מאוד. אני חושב שרבנו התכוון שתהיו בשמחה, שאני עושה ראש השנה. אני במדרגה הזאת, שאני עושה ראש השנה, ואני דן לכף זכות. זה הדבר שאתם צריכים להיות בו שמחים מאוד מאוד. זה הסיפור, ו... מאזיני כל הנחל, תודה רבה שהקשבתם לסיפור העיר רבי נתן. עד כאן להיום, בעזרת השם, אם ירצה השם, שבוע הבא נמשיך בסיפור. מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו, תזכו ללמד זכות אחד על השני, לאהוב אחד את השני, כי רבנו כבר אמר, העולם עוד יתמאו על האהבה שתהיה בינינו. כי עם כל התורות האלה של רבנו, רק אהבה תהיה בעולם. כל טוב לכל המאזינים.